שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', מאמר מהו שבריאת העולם היה בנדבה, בעמוד 805. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il, שאלות נבהרות הקשורות לחומר הנלמד, יישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 805, מהו שבריאת העולם היה בנדבה. הראשונים תרצו על עניין בריאת העולם, לא היה מטעם חיסרון, חס ושלום, שאין לומר על הבורא שהוא בעל היסרון, חס ושלום, אלא שבריאת העולם היה בנדבה. זאת אומרת, מה שמובא, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים בשעה שרצה לברוא את אדם הראשון, ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו. והקדוש ברוך הוא השיב להם, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב, ואין לו אורחים. זהו חס ושלום לא חיסרון, אלא שזהו רק שרוצה לתת נדבה שהנבראים יהנו. מה שאין כן חיסרון נקרא מה שהאדם צריך לקבל, ואם אין לו היכולת לקבל, זה נבהן להיסרון. מה שאין כן להשפיע, זה לא נקרא חיסרון. לכן זה שאנו לומדים שבריאת העולם היה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, זה היה מטעם נדבה, ולא מטעם היסרון. אבל מי שמקבל איזה דבר, הוא מוכרח להיות בעל היסרון. כלומר, אם המקבל רוצה לענות ממה שהוא מקבל, אז מוטל על המקבל לבחור לו לקבל רק דברים שהוא משתוקק להם. אחרת, אין לו הנאה מזה שהוא רוצה ליהנות, והוא בלתי אפשרי. כך אנו רואים בטבע שלנו. ויותר מזה הוא, שגודל הנאה מהדבר שהוא מקבל, תלוי כפי שיעור ההשתוקקות. כלומר, שההשתוקקות להדבר, היא קובעת שיעור של הנאה להדבר, אם מעט או הרבה. ובכדי שרצונו להיטיב, זאת אומרת שהנבראים יהנו מטוב העונג, לכן ברא בהנבראים רצון והשק להשתוקק תמיד לקבל הנאה. ואם לא יכולים למלות החיסרון לדבר שהוא משתוקק, הוא סובל איסורים. וגם גודל האיסורים, בזה שאינו יכול למלות את חסרונו, תלוי גם כן לפי מידת השתוקקותו להדבר. ולפעמים מגיע איסורים עד שהאדם אומר, טוב לי מותי מהיי, אם אין אני יכול למלות את מה שחסר לי. וזהו מסיבת האיסורים, שהוא סובל מהחיסרון שיש לו. ומובן מאליו, כשהוא מקבל המילוי על החיסרון, שאמר עליהם, טוב לי מותי מהיי, איזה הנאה האדם מרגיש בעת קבלת המילוי. ובאמת, כשמדברים מעבודה, האדם צריך להגיע להיסרון בזה שאין לו דבקות בהשם, עד שאומר, אם אין אני יכול להגיע לדבקות השם, היסרון זה גורם לו להביאו ייסורים כל כך גדולים, עד שיאמר, טוב לי מותי מהיי. וזה נקרא רצון אמיתי. כלומר, החיסרון הזה ראוי למילוי. וסדר העבודה הוא שכל פעם יתעורר באדם משתוקקות לדבקות השם. והאדם, כשהולך על המסילה להגיע לדבקות השם, הוא בודק עצמו תמיד האם כבר זכה להתקרבות השם. כלומר, זה שאומר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, האם באמת אוהב את השם, או שגם אוהב את עצמו גם כן. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. שפירושו הוא שמתפלל להשם שיעזור לו, שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר שכל כוונתו הוא רק להשפיע. אולם, אם הוא משתף גם קצת לצורך עצמו, שהוא דבר אחר מלשם שמיים, כי לשם שמיים הוא להשפיע, והוא בעת התפילה שהשם יעזור לו גם רוצה לצורך המקבל לעצמו, שזהו דבר אחר מרצון להשפיע, שהוא ממש ההופכי, לכן נעיקר מן העולם, שפירושו זה שברא השם את העולם בכדי להטיב לנבראיו, מהעולם הזה הוא נעיקר, מסיבת היסרון של השתוות הצורה. לכן כל פעם הוא עושה ביקורת על עצמו, לראות אם הוא הולך על דרך הנכונה. ואם הוא רואה שהוא לא בסדר, זה גורם לו איסורים. אבל האיסורים צריכים להיות בשיעור גדול. כלומר, שאיסורים זהו תוצאה מהצורך. כלומר, שאין הכוונה שצריך להיות לו איסורים, אלא שצריך להיות לו צורך. והצורך גורם איסורים. כלומר, שהאיסורים, מה שהוא סובל, זה מעיד לו כמה שיעור הצורך שלו. ובאמור יוצא, זה שהנבראים נבראו ברצון לקבל היה מן ההכרח. כי בלי רצון והשתוקקות לקבל תענוג, לא היה לנו מושג של תענוג. אם כן, לפי זה, מדוע אין אנו מקבלים תענוג בזמן שכבר יש לנו רצון והשק לתענוג? אלא אנו מוכרחים לתת יגיעה, אחרת לא נותנים לנו תענוגים, הן בגשמיות והן ברוחניות. והתשובה היא גם כן על הכוונה הנעל, דלהיטיב לנבראיו, כמו שכתוב בתהילתו של ספר עץ חיים, שהצמצום היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מבואר שם, שפירושו הוא, היות שיש עניין שכל ענף רוצה להידמות לשורש, לכן הנבראים, בזמן שיקבלו את הטוב והעונג מהבורא, יהיה בהם עניין בושה. לכן נעשה תיקון לטובת הנבראים, שאם יקבלו בעל מנת להשפיע, אז לא יהיה שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יש להבין, אם אומרים שרצונו של הבורא להיטיב לנבראיו הוא בבחינת נדבה כנ"ל, אם כן, מאין יש לנו רשעים? שמכאן משמע, שמי שאינו רוצה לקבל את הטוב והעונג, נקרא רשע. ומדוע, אם הוא לא רוצה לקבל טוב, הוא נקרא רשע? ומי שכן מקבל טוב והעונג נקרא צדיק. כעניין שמירת תורה ומצוות, הוא כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. שעל ידי תורה ומצוות יתוקן הרע. ומהו הרע? זה שלא יכולים לקבל טוב ועונג מסיבת שינוי, שזה גורם לנו בחינת בושה. ומטעם בושה לא יכולים לתת לנו, כי מסיבת הבושה לא יהיה שלמות בטוב ועונג. לכן לא נותנים לנו את הטוב העונג. לכן אומרים להם, לא די שלא נותנים להם טוב ועונג, אלא שמוסיפים להם שם שנקראים רשעים. אם כן, יש להבין. מדוע הם נקראים בשם רשעים, אם אין הם יכולים לקבל טוב ועונג? ובאמור נבין. היות שהבורא ברא את העולם בנדבה, זה דומה לעשיר שיש לו כל טוב ולא חסר לו שום דבר. ועלה ברצונו לתת צדקה לעניים. והיות שהוא רוצה שבזמן שהעני יקבל את הנדבה, שירגיש עצמו בהתרוממות הרוח, ולא ירגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנדבה, אז העשיר אמר, אני נותן נדבה גדולה או קטנה רק על תנאי אחד. כלומר, שנדבה גדולה או קטנה אינו תלוי בהנותן, אמר, אלא בהמקבל. היות שמצד הנותן הוא יכול לתת הרבה יותר מכפי השגת המקבל. זאת אומרת שאין המקבל מסוגל לדעת עד כמה שהנותן יכול לתת לו טוב ועונג. מסיבת שאין המקבל יודע מהו הרכוש של הנותן, אלא עד כמה שהמקבל ישתדל עצמו לדרוש טוב ועונג לפי ערכו וידיעתו שהוא מבין שהנותן יכול לתת לו. ובאמת, מה יש להנותן שיכול לתת לו? גם זה הוא למעלה מהשכל של אדם, שאין ביכולתו להעריך שום דבר שהוא למעלה משכלו. ועל כן, הכל הוא צריך להאמין שיש יותר דברים יקרים וחשובים ממה שהמקבל יכול לצייר לעצמו. כי כל השגותיו של התחתון בנויים על שכל גשמי וחיצוני, מה שאין כן הרוחניות בנוי על שכל פנימי. וכמו שכתוב בהקדמות, שכל עולם תחתון לגבי עולם עליון הוא כמו גרגיר הרדל נגד עולם מלא. לכן כל הנתינות של העליון, שאומרים נתינה גדולה וקטנה, אינו תלוי בעליון, אלא בהכשרת התחתון, מה שהוא מסוגל לתת התנאים של הנותן. שרק כמה שהתחתון משתדל לתת התנאים, בשיעור זה התחתון מקבל. כלומר, אם התחתון יכול לתת הכוונה על נתינות גדולות, הוא מקבל נתינות גדולות. ומהם התנאים שהנותן רוצה לתת דווקא שהתחתון ימלא אותם? הלא הבורא ברא את העולם בנדבה, כלומר שאין הוא חס ושלום בעל היסרון. אם כן, למה הוא צריך שהתחתון ימלא רצונו? כאילו זה נראה שהנותן לא רוצה לתת לו, אם הוא לא מקבל איזה תמורה מיד המקבל. התשובה הוא, זה שהבורא התנה תנאים בעת הנתינה, שהמקבל לא יקבל את הנדבה מצד השתוקקות של המקבל, אף על פי שההשתוקקות לנתינה, מה שהנותן רוצה לתת, הוא בשיעור גדול מאוד. מכל מקום רוצה הנותן שמסיבה זו הוא צריך לוותר מלקבל, רק שיקבל את הנדבה מצד שיש הנאה להנותן, שהוא המשפיע להמקבל, שזה נקרא בהזל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אולם צריכים לדעת התנאי הזה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שכולם יעבדו רק בשבילו ולא לתועלת עצמו, אינו חס ושלום לתועלת הבורא, שהוא חס ושלום נצרך לזה, אלא זה שהנבראים עובדים בשביל תועלת השם, זהו בשביל תועלת הנבראים. כלומר, שהנבראים בעת קבלת הנדבה מהנותן שלא ירגישו אי נעימות. לכן הציג הנותן התנאי הזה, שצריכים לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו.
אני מתקשה להוסיף כאן משהו. הוא מדבר על עיקרון שעליו אנחנו עומדים ביחסים שלנו עם הבורא, עם הנותן. והאמת שהעיקרון הזה אי אפשר להבין לפני שאדם נכנס בגילוי היחסים שלו. לא ברור, כל הזמן לא ברור לאדם שנמצא עוד לפני כניסה לרוחניות, זאת אומרת לפני גילוי הנותן ויחס ההדדי שיכול להיות ביניהם. לא מובן, זה כל הזמן נעלם, קצת יותר, קצת פחות, אבל תמיד זה, אם זה לא מתרחש בכלי של הנברא, שעדיין לא מוכן, אז על מה לדבר? וכל ההשערות שלנו שזה בגלל זה ובגלל זה, וכל החשבונות שלנו הם לא מדויקים, בוא נגיד כך, בלשון המעטה. לכן אנחנו צריכים אפילו פחות להתעסק אולי אפילו בשאלות לסוג זה ובחקירות מסוג זה, אם הם לא לצורך ההתקדמות, כי לזה לא נדע. זה נהיה כמו פילוסופים שרוצים לחקור דבר שלא נמצא בהישג ידם, אלה צריכים ודאי שלשאול, כמו שרבש כותב לנו, אבל שמתעסקים אפילו במאמרים האלו שכאילו מדברים אלינו, רוצים להסביר לנו מה היחס שלנו לבורא, גם כן צריכים לעסוק במאמרים האלו בתקווה למאור המחזיר למוטף. כי עד שהוא לא מגיע, בכל זאת כל ההסברים שלו הם על הנייר נשארים ולא מובנים לנו ממש. כי מובן זה נקרא שאתה מרגיש בתוך הרצון לקבל שלך המוכן, הרגיש לכל התופעות האלו, שאתה נמצא כבר בגילוי. זאת אומרת, היחסים שלך עם הבורא, זה נקרא גילוי הבורא לנברא. לכן אנחנו צריכים לראות גם כן במאמרים האלו, למרות שכביכול פונים אלינו למצבים שנמצאים במצב שלנו עוד לפני גילוי הבורא לנברא, גם כן לראות בהם המקור למאור המחזיר למוטף, לתיקון, לכוח התיקון, ולא מקור לאיזה ידע, לקבל מזה איזה הבחנות, אלא העיקרון של התורה הוא נקרא נעשה ונשמע, ורק מתוך המעשה הנכון שאדם משתדל לעשות בכל כוחו, שבזה הוא עולה מעל הרצון שלו ברצון שמקבל מהסביבה. כי מה זה הרצון לא שלו? מאיפה הוא ייקח? מהסביבה. ואז אם יכול בצורה כזאת להתקדם, אז מגיע למצב שהאור מגיע, אור המחזיר למוטף, מגיע בדיוק על אותו רצון שהוא מקבל מהסביבה, ואז שאותו רצון שקיבל מהסביבה מתקן על ידי האור שמגיע מלמעלה, מחזיר למוטף את הרצון, אז הוא מקבל כלי נכון, נשמה שלו, באיזה דרגה מסוימת ודאי, באיזה גודל מסוים, אבל כבר יהיה לו כלי שקיבל מהסביבה, מתוקן על ידי האור המקיף, ובתוך הכלי הזה הוא מרגיש פעולות הבורא אליו, כבר יש לו יחסים הברורים בינו לבורא, שאז הוא יכול להבין על מה שהרבש כאן כותב. כן.
מה זה כלי שקיבל מהסביבה?
השתוקקות. ציירנו את זה 1,000 פעם, אבל אני אצייר לך עוד פעם. בהתחלה יש לי רצון הגשמי, ויש לי נקודה שבלב. אם אני מעלה אותה למעלה מהרצון, כן, זה רצון לעליון, בוא נגיד. אם אני עם הרצון הזה פונה לסביבה, קבוצה, סביבה, ספרים, מורה, ומקבל מהם בחזרה תוספת רצון, שמגיע מהם, ועם תוספת רצון הזה אני פונה למעלה, אז אני זוכה לזה שמגיע מלמעלה בהתאם לזה, האור מעביר למוטף. כך אנחנו דיברנו. כן? פנייה לקבוצה, קבלת השתוקקות ממנה, פנייה לבורא, קבלת התיקון, זה מספר 4, וכבר מתוך זה יש כלי. הכלי הזה שנעשה הוא כלי המורכב משני דברים, נקודה שבלב, כן? זה אחד, כן? ושתיים ושלוש ואפילו ארבע, נגיד, ומתוקן בארבע. ממש, כל האוסף של כל הגורמים. שזה כלי די השפעה. כן.
איך אני יודע שההשתוקקות שאני מרגיש, שקיבלתי אותה מהסביבה?
זה לפי הבדיקות, עד כמה שאתה רוצה להתחבר איתם, אבל לא מסוגל. שתיים, כן? רוצה להתחבר, אבל לא מסוגל. אז זה החיסרון, ואז החיסרון הזה מגיע למען. אם הוא מגיע למאמץ גדול טוב, אז הוא מגיע למען מטסה. זאת אומרת, זה צריך להיות כאן סכום כאלו החיסרונות בסך הכל שמגיע למען. כן.
זו הבדיקה היחידה, כלומר אם אני מרגיש השתוקקות שהיא לא בקושי להתחבר איתם, אז זה לא השתוקקות שקיבלתי מהם?
אם אתה בקושי אבל מתחבר איתם?
נגיד מרגיש השתוקקות.
נו, ממה? איזה השתוקקות?
השתוקקות כללית לחיבור.
לא, השתוקקות לחיבור. כדי לגלות שם את הכוח המשפיע הכללי שנקרא בורא. כן? נו. וההשתוקקות הזאת היא מביאה אותך למשהו? אתה מגלה שאתה לא מסוגל להתחבר? או אתה מממש את הדברים? האם אתה מרגיש שאתה נמצא במצרים, שאתה נמצא בלחץ, שאתה נמצא בשליטת האגו שלא נותנת לך להתחבר או לא? על פני מה אתה מרגיש השתוקקות? כן.
כאילו אם אני מקבל מהם כלי, אז למה אני לא יכול לממש אותו?
איזה כלי אתה מקבל? אני לא מבין אותך. זה עדיין לא כלי. איזה כלי יכול להיות אם... אני רוצה לקנות קדילק, אבל אין לי כסף. אז יש לי רצון. יש לי רצון גדול מאוד. זה לא נקרא כלי. כלי זה נקרא רצון שיש בו... כוח לבצע את הרצון, לדרוש משהו. ככה אני רוצה. מה אתה רוצה? להתחבר עם הקבוצה כדי לגלות את הבורא? אז אתה מממש את הרצון, או אתה נשאר איתו ככה? כן, הייתי רוצה. אני לא מבין אותך. כן.
דמיר מקרואטיה שואל, איך אני יודע אם פניתי לקבוצה בצורה נכונה? האם יש סימן?
ישנם הסימנים, כמו שהוא כותב לנו על העניין עם הקבוצה. ודאי. אם אני פונה לקבוצה בצורה נכונה, אז אני רואה כמה שהם מחוברים, כמה שאני לא מחובר, כמה שאני קטן, כמה שהם גדולים, כמה שמטרת הבריאה היא גדולה במה שהם עוסקים בה, וכמה שאני לא יכול לכבד אותה. כלפי הקבוצה אז אני רואה אותה כאידיאל, כמשהו הקנה מידה, שכלפיהם אני מרגיש את החסרונות שלי, אם זה פנייה נכונה, ואז החסרונות האלה אין לי למי לפנות יותר, רק לצוק לבורא. החסרונות, בפנייה הנכונה לקבוצה, אני מקבל חסרונות כאלו בי שהם מיד מזמינים האור מחזיר למוטב. גם האור המחזיר למוטב הוא נמצא בי. הכל נמצא באותו מקום, זה לא צריך לבוא מאיזשהו גלקסיה אחרת. הכל נמצא בי, רק אם החסרון מתגלה יותר עמוק, אז שם אני מגלה את האור המחזיר למוטב בו. כן.
תלמיד מישראל שואל, איך מעלים מן?
לא צריך לעלות מן. מעלים מן זה נקרא שהחיסרון שאני עכשיו מרגיש לחיבור כדי לגלות שם את הבורא, כוח המשפיע הכללי, הוא חיסרון הגבוה מכולם, לכן זה נקרא שהוא עולה. הוא גדול מכולם, עדיף מכולם. הכל בתוך הלב, לא עולה ולא יורד שום דבר. כן, דני, אחריך.
עניין הבושה שמוזכר כאן, הוא מתייחס לאחרי שמגיעים להשגה?
בושה זה בכלל גם תלוי איזה השגה. ודאי, בושה זה לא דבר פשוט. בושה זה כבר זה תינוק לא מרגיש בושה עד שגודל, נעשה עצמאי, מקבל אותו מעמד כביכול כמו ההורים, גם מתחתן, גם יש לו משפחה, אז לקבל מההורים זה כבר בושה. אבל לפני זה נמצא בשליטתם, כן? ברשות ההורים, אז לא מרגיש בושה עד שלא עוזב את הבית מה זה עוזב את הבית? עובר מרשות לרשות, לא מרגיש בושה. מגיע לי, מגיע לי. הם הלידו אותי, הם רצו שאני אהיה להם, אז הם חייבים לי, ובצדק. אתה רואה, לפי החוק, החוק מחייב, אם ההורים לא רוצים, החוק מחייב אותם לדאוג לילדים. אתם רציתם שיהיה לכם ילד, לא יודע, חשבונות שם ואלו ואלו, לא חשוב, אתם עשיתם אותו, אתם חייבים לדאוג עד שהוא יעבור מרשות שלכם לרשות של עצמו. שהוא עובר לרשות של עצמו, ממש הוא עובר, זאת אומרת, בשכל, ברגש, בעצמאות, לפי דרגה עצמאית שלו, שהוא נבדל, נחתך, עומד כנגד הבורא, אז מתחיל לגלות בושה. תראה למה צריכים להגיע כדי להרגיש בושה. כן, דניאל השני.
בעבודה פנימית האדם צריך לחפש את הקבוצה והבורא כשתי דברים נפרדים, כי לפעמים אנחנו אומרים שהם היינוח.
זה חיצוניות וזה פנימיות. הקבוצה זה הכלי, זה הנשמה של האדם, הכל מה שמחוץ לו, כמו שאנחנו אומרים שיש לנו שורש נשמה גוף לבוש היכל, או מוח עצמות גידין בשר ואור, לא חשוב איך אנחנו מחלקים את המציאות, זה הכל שייך לכלים שלנו. הכל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו זה הכל שייך לכלים שלנו, אלא הכל מה שיבוא אחר כך לתוך הכלים זה כבר ההתפעלות שבתוך הכלים, זה נקרא בורא. תופעות ההשפעה שבתוך הכלים, בתוך החיסרון להשפיע, נקרא בורא.
רציתי לברר את הנושא של הפנייה לקבוצה. שאנחנו נמצאים פה בכוונה ביחד, אז בוא נגיד שזה יותר קל לעשות את זה. שיוצאים החוצה זה נהיה קצת יותר מורכב. השאלה היא אם העצה הזאת שאנחנו משתדלים לקיים אותה, שלקרוא את הסיכומים שאנחנו עושים פה במהלך השיעור, לקרוא אותם במשך היום, האם בעצם פעולה כזאת זה גם איזה מעין פנייה לקבוצה, כי אני בעצם ככה נזכר במה שהיה?
לא. פנייה לקבוצה זה חיפוש באיזה צורה אני יכול לתאר את הכל המציאות שהיא נמצאת בי ולא מחוץ לי. תפיסת המציאות זה לא איזה משחק קטן, ככה איזה מין מעניין כזה שאתה יכול לספר לאחרים והם ככה מתבלבלים, ואני איזה אלה תפיסת המציאות זה איך להגיד, זה איזה מצב של אליו אנחנו צריכים להגיע בפועל, שכל מה שאני רואה מחוץ לי אני צריך לאתר כחלקים הפנימיים שלי, כמו שאנחנו קוראים נגיד פרשת השבוע. כן? זהו. אז אנחנו קוראים שם על כל מיני הגיבורים שבסיפור, וכל מיני מקומות וכל מיני מקרים שקרו להם. כן, וממש תיאטרון שלם. אני צריך לקחת את כל הדברים האלו ולראות בהם, להדביק עליהם או להדביק אותם על הרצונות שלי, על ההבחנות הפנימיות שלי. אין חיצוניות. איפה זה בי נמצא? כל אחד מהם וכל הפעולות האלו, איפה זה נמצא בי? מה זה עושה לי? זה בדיוק מסדר לי את היחס הנכון לכלי שלי ולפעולות שבורא עושה בי. מצבים שאני צריך לעבור. לכן שאנחנו נמצאים בכל דבר, שאנחנו נמצאים בכל מקום, בכל מצב, כל רגע שאני מרגיש את עצמי הנמצא, פשוט אני צריך להשתדל לתאר את הדברים האלו שהם מהצורה החיצונית הזאת, כמו שאדם מרגיש הרגיל מהרחוב, אני צריך להשתדל לאתר את כל הדברים האלה כחלקים הפנימיים שבתוך הנשמה שלי אני חי, והם החלקים של הנשמה, הכוחות, הפעולות, ההבחנות. ואין חוץ מזה שום דבר. פשוט אין. הכל נמצא בתוך הכלי הזה. ואז, כשאני כך משתדל לתאר את כל המציאות, אז מי הוא מסדר לי שם הכל? מי הוא שמחלק, מרחיק, או מקרב ומקשר כל החלקים אצלי שם של הרצונות? חלקים שנקראים גברים, נשים, חיות, צמחים, שם כל מיני פעולות שמהם, כן, דומם צומח המדבר שבתוך האדם, מהם. ואז אני מרגיש את הכתר שהוא מסדר לי, את הדומם צומח המדבר, כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות בי. ואז אני מגלה אותו שהוא מסדר לי את הדברים, ואז אני חי בתוך הנשמה שלי, ואין חוץ ממנה שום דבר. כן.
אז אותו מאמץ שאתה אומר שצריך לעשות אותו במשך היום, למצוא כל דבר שקורה, כל מצב, לראות, לחפש אותו בי, זה בעצם הפנייה לקבוצה? זה ההגדרה של פנייה לקבוצה?
אז אני הקבוצה קודם כל צריך להיות, לראות כחלק אינטגרלי שלי. זה נקרא שאני פונה לפנימיות הקבוצה. טוב. גרשון רצה שם או מישהו, לא, אני לא זוכר. כן? כבר קיבלת תשובה, כן. מיקרופון בבקשה.
מה ההבדל בין קבלת העיקרון של תפיסת המציאות? זאת אומרת, אני שמעתי את העיקרון הזה של תפיסת המציאות שהכל בי, ואני מסכים איתו, כי נראה לי חכם, נראה לי נכון, נראה לי הגיוני.
אתה פילוסוף.
כן,
זה אתה מסכים, זה מעניין מאוד.
נכון.
יפה, סיפרת. ומה הלאה?
אז למה אתה אומר שצריך לחקור את זה? אני צריך לחקור את זה, אני צריך לבדוק את זה.
אתה צריך לא לחקור את זה ולבדוק את זה, אתה צריך לעסוק בזה כדי לרצות שהתמונה הזאת היא תתייצב בך בצורה הטבעית, שאתה תחיה בזה כך, כי זה תפיסה אמיתית. ואז אתה, קודם כל אתה בזה מממש את העיקרון שאהבת לרעך כמוך, שאין חלקים שהם נפרדים ממך, הכל המציאות היא בך, ורק הפער הזה בינך לבין הכל המציאות זה האגו, שהוא כאיזה, איך להגיד, דבר המדומה שמפריד בינך לכל החלקים שלך. אם אתה מסלק את האגו הזה, עושה קשרים מעליו, כן, למעלה ממנו, עושה קשרים, זה נקרא שאתה מתקן את השבירה. האגו נשאר ועוד יותר ויותר ויותר מראה את עצמו, ואתה מעליו יותר ויותר ויותר מחזק את הקשר בין החלקים. אתה משתדל שהם יהיו מחוברים וכולם יהיו שהם שלך, שנמצאים בך. אז אתה מגיע לכלי שעוצמתו פיתרח פעמים יותר ממה שהיה לפני השבירה. כל האגו, אתה משתמש בהם כמו נגד, שאתה, למרות שהוא מתנגד, אתה משתמש בו עם כל ההתנגדות שלו. אתה לא עושה קצר מעל הנגעת, אתה משתמש בו, אבל בעל מנת להשפיע. זה נקרא קשיות המסך. מתוך הוויות שבכלי, קשיות המסך. זהו. כן.
הניסיון מראה שלחזור לתמונה הפנימית הזאת כל הזמן מרגע שעוזבים את השיעור הבוקר זה מאוד חמקמק, מאוד, מאוד קשה.
נכון, זה... זאת עבודה, זאת עבודה, נכון. אני מבין אתכם. אף אחד לא הגיע, רבי שמעון גם כן ומשה רבנו, אם אתה שומע סיפור אפילו זה ואתה מתאר אותו בצורה גשמית, גם כן איך שהוא נולד ואיפה התחנך ומה היה איתו. כולם מגיעים מהאפס, ואחר כך זה עוד יותר בעיות, עושים לך בלבולים עוד יותר גדולים כדי שאתה תגדל. כן,
אז שאלה איך, כי יכול להיות אפילו דברים שאתה, שבשיעור כשאתה, כשנמצאים עם הדברים שלך הם ברורים והם מתבהרים וקשורים, ואחר כך כשיוצאים מהשיעור אי אפשר לראות את ה...
כי אתה אחרי שיעור צריך לברר את הדברים מתוך עצמך. אין מה לעשות, זה הבירורים. אתה צריך רק להאמין שנותנים לך בדיוק כמו, כמו ממש אמא לתינוק, הכל מה שלטובתו ובגודל שהוא מסוגל.
זה לא נכון להסיק מסקנה שאם אדם רואה בצורה עקבית שזה מאוד קשה במשך היום לחזור לתמונה הזאת שהוא עושה משהו לא נכון, או שזה פשוט כך
שאתם בוכים שאין קצב התקדמות המשביע רצון. אז תשאלו את עצמכם כמה פעמים ביום אתם מחדשים את הקשר. מה לעשות? באיזה כלי לתת לך מה שאתה רוצה? אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה, כי זה צריך להתברר. זה לא שאני יודע את זה אני רוצה, איזה בגט או איזה אוטו או איזה סוג ממתק. אני לא יודע אם אני לא הגעתי ממש לחיסרון הזה. חיסרון אם נמצא כבר, אני מגלה. הכל תלוי בכלים, האור נמצא בנוחה מוחלטת. אם אתה לא נמשך לבנות את הכלים האלה, אז מה יש לעשות? אתה צריך לסדר בכל זאת לעצמך איזה מין מערכת שכל הזמן תחייב אותך לחזור לכוונות. וזה מערכת הערבות, שדואגים כל החברים לחיים הרוחניים שלך. אם לא יהיה, אז לא יקרה.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.